venne, quando andiamo a Sporti, venne Ucelani, quando io da Luca a Ituria a fare, sapeva la scenica, c'è la cura e corringi voi Israele, a Riacao, c'è questo mio rugo a fronte, c'è il fratello della donna Shmia, e padraga qua c'è la Milchama, Misteret Malchal, c'è questo mio ach, ce ne danno rag be Motzel Shabbat, פרשת ראה, וגרנו אחד מהשני במרחב של 50 מטר, כאח פשוט, ברגע אחד מתחבר שאדם שאתה מאוד מכיר ואתה כביכול יודע הכל, ולומדים ביחד, ופתאום ברור שזה מישהו אחר, גם שחי שניים, אחד שמצד אחד, הפנים החיצוניות נראה, נראה כמו כל אחד מאיתנו ככה, נראה דתי לאומי מאוד דקלן, דתי לאומי מצוי, משהו שבאמת לא חורג ולא בולט בעיניים. והיינו יושבים לימי חמישי ולומדים את השבוע הקרובה בקטנים החסידיים שהם ישמעו את שפת אמת. למחר היה יושבים אחי ולומדים גמרא, שגם הוא ואהבתי כבר שיבדל לחיים טובים, מאותה יחידה שגם בדרגה דומה. ישבו ולמדו, שימו ביחד מסכת סנהדרין, היו באמצע מסכת סוטה. אז מי שרואה אותו בעיניים, כמו שקיבלתי אישור להראות בסרטון השני את זה כתנקת הדרגה, בעצם לא יראה משהו שבצד החיצוני מאוד מרשים או משהו שבאמת אפשר מתוך המבט הזה להגיד אני מבין איך בעצם מה שמספרים, איך זה מתלבש על האישיות הזאת, על האדם הזה. ומצד שני רק לסבר את האוזן, הבת שהייתה בשירות לאומי בשכונת התקווה השנה, ניגשו לה שני קצינים מיחידה מובחרת, או אפשר להגיד צעירת מקבילה בסיירת מטכ"ל, שאלו אותה אם היא קשורה לאותו סגן אלוף שנהרג, אז היא אמרה שזה דוד שלה. אז אמרו לה, אנחנו לא יכולים לספר לך הרבה עליו, אבל לנו הראו רק סרטון שרואים בו מסגד ענק, שרואים בו את כל הקהל של בני דודים בהתלהבויות ובהשתלחויות. ופתאום הפוקוס של המצלמה מתמקד במטיף, וכך הם אומרים שאמרו להם, זה עמנו אל מורנו. אפשר לדמיין את הכי מטיף במסגן, באמת זה לא עבר חשבון, זה לא קשור בכלל. גדלנו בשכונה סנהדרין המורחבת בירושלים, שכונה אפשר להגיד אפילו אולי עם גוון חרדי כלשהו, ההורים לא דיברו את השפה הזאת, בישיבות תיכוניות הרי כאן, אתם יודעים שלא לומדים את השפה. ומתברר שבשבילו משהו שנראה לו כמו טוב, עוד שפה שלא זה היה סוד צבאי, ושאנחנו בעצם אני לא שמעתי ממנו, ואני אומר הנקודה החזקה זה לא דווקא השפה כמו העצם הדבר שאתה שומע אותו ממש בינך לבין בורא עולם למשימה שלך, שבמקרה שלו זה בעצם היכולות דרך השפה. לא שמעתי ממנו מילה ולא פליטת פה של מילה אחת בחייו בשפות שלהם, שמתברר שהוא היה המומחה לניבים וחי שניים, כלומר חי אחד שאנחנו הכרנו. ומצד שני לנו את הפריבילגיה כמשפחה לעשות איזשהו הצצה על המשרד שלימד על כפי שהוא השאיר אותו ביומו האחרון במקום בסדר מנכ"ל שהוא מגודר, ממודר, אי אפשר לתאר את מה שיש מסביב, אבל פה אופן את המשרד שלו נתנו אותנו כמשפחה להציץ ולראות כפי שהוא השאיר אותו. נראה מדמה ארץ אויב, פלנטה אחרת לגמרי, הרעיתים לקוחים לא מכאן, מאחד הארצות שמסביבנו. מצד שני על שולחן האור, שם הייתה מולחת המפה של אותו מבצע שהוא תכנן עבור היחידת האם שלו, של המבצע הזה הוא בעצם לא היה אמור לצאת, הוא רק נדחף ברגע האחרון כדי לנתן את התת הביטחון באותם קצינים צעירים, כי זה המבצע שמורכב רק מ-25 קצינים ועוד אחד מהוותיקים של היחידה. הוא פשוט על המפה הזאת שמיעת הלשון של החפץ חיים, הגמרא שהוא למד עם אחיו, עוד מספר ספרים, ועל הגב, כלומר אחרי גבו היה כתוב תיקון מידת הגאווה על הראש, מיוחס מצד שני הראש, מצד שני היה כתוב איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. עכשיו כשנכנס לחדר כזה ורואה את הספרים ורואה את ה... הוא אומר מה זה הדבר הזה, כאילו זה מפקד החיזבאללה בלבנון, זה רב צבאי, באופן, זה היה מאוד טבעי לחיות את השניים, אנחנו הכרנו אחד והאויב הכיר את האחר, שבעצם מה שאנחנו הבנו עוד פעם לא רשמית, כי מישראל מטכ"ל, אני אומר את האמת, לא שמענו שום דבר. לפני חודשיים פגשנו מפקד היחידה שרק הראה לנו איך זה קרה עם צילום של מזל"ט. טוב, זה לא מחייב את המתים, אבל בכל אופן, מה הייתה סיבת המשימה, מה הייתה סיבת היציאה למבצע הזה? עדיין זה עלום. פיסרו כל מיני דברים, אבל זה גם חלק מהירפול כנגד האויב. ואני אומר, מתחבר לנו שבעצם הסיבה, עוד פעם, כנראה לא רשמית, שאם הפניתי הוא היחידי מכל הנופים, זה מה שמייחד אותו בעצם, הוא היחידי מכל הנופים בכל המערכות שעדיין לא הותרה התמונה שלו לפרסום. כשהמשפחה ניסתה כאילו קצת להבין, אז מתברר, עוד פעם, כי יש לנו עוד משת"פ, אחד האחים שנמצא שם כבר בחפיפה של 12 שנה עם אחיו, שעם הפנים האלה שאנחנו הכרנו אותו, האויב גם הכיר אותו, אבל כאחד משלהם. ברגע שחושפים את עמנואל, זה יכול להחשיד את החברים שהיו אז איתו בשטח, ושהיו איתו במגע או בקשר, ואז האויב אומר רק שנייה, אחד ועוד אחד, וזה יכול לסכן את ביטחונם של אותם חברים שהיו אז בשטח. כיוון שאנחנו קצת יודעים יותר, אז מתברר שעם השנים, החברים שהיו אז איתו בשטח, הועברו מתפקידם, זה כבר לא מסכן את ביטחונם, הם לא נמצאים שם. ועדיין כשהמשפחה פנתה למשרד הביטחון שנה שעברה, אולי הגיע הזמן, כאילו, מה זה משנה כאילו. אז אמרו, עדיין לא ייקח עוד כמה שנים. זה כנראה גם, אני אומר, לתת איזשהו נפח, מעבר למה שאמרתי לכם, שחזיתי לסכן את החברים שהיו עד איתו, ובעצם לתעתע באויב, לתת לזה קצת נפח אחר, או קצת להעלים את היכולות שלנו באמת לחיות שם, ולא, אני חושב שם מוק יוצא. נפתח בסרטון שנתן איזושהי סקירה, אני אומר, כפי שהוא ניבט בעיני הערוץ השני של הטלוויזיה, על איך עמנואל בעצם נראה, אני אומר, ביכולות שלו, בתרומה שלו לביטחונה של המדינה. ואני אומר, כאח שמאחר הקלעים קצת התוודעתי, אני אומר, למוטיבציות, למה שהניע אותו להגיע בעצם ליכולות הללו שכאן מגדירים אותו כחד הבדר בתחום שלו. אני כאח שבעצם לא, כאח שהוא טיפה יותר צעיר ממני, לפעמים לא שמתי לב שהוא באמת בולט באחד, בכישרון יוצא דופן. אני יודע שראש אמן בדרכנו להר הרצל, ככה בדרך התלווה אליי, ואז הוא אמר לי, זה היה אז פרקש, שנראה אותו בסרטון השני שקיבלתי בעצם אישור להראות, טקס הענקת הדרגה של לחשוף את עמנואל, אבל בעצם כמובן שלא מצלמים, ולהראות שאין מה להראות, שבעצם בפיזי ובעצם וזה לא זה. אז אותו פרקה שליווה אותי בדרכנו ליר ארצל, הוא אמר לי, את האח הזה לא הכרתם, כנראה גם לא תכירו. ואז התקעתי, אמרתי לו, מה זה דברי נחמה, עידוד, מה אתה רוצה להגיד בזה? כלומר, זה מה שישב לו הלב, בעצם זה מה שיחד את עמנו, אבל בעצם מה זה קשור לאח שקול, שעכשיו הולך לגבור את אחיו. ואז כנראה הוא השתחרר, הוא הרגיש שזה צורך להגיד כמה מילים, אז הוא אומר, תראי רק לסבר את האוזן, אחי נתן לנו סקירה ביטחונית מודיעינית יהודית בתחום שלו, לפני שבועיים, בפורום של רמטכ"ל, שר הביטחון, אני, סגני, והמזכיר הצבאי של ראש הממשלה שמי, ועמנואל. הוא אומר, הוא היה בסך הכל סגן אלוף, יש דרגות הרבה יותר גבוהות בצה"ל, אבל להגיע לפורום כזה ולשפוך אינפורמציה כזאת עם השלכות כאלה, הוא אומר, אין הרבה אנשים שמחליפים בתפקיד הזה, גם דרגות הרבה יותר גבוהות ממנו. וטוב, אנחנו קצת הבנו שבעצם כנראה הצליח למשוך כישורים שהוא בעצם פיתח דרך וכול למקומות שככה בסדר נתן אומרים שיש שלושה אנשים שמחליפים אותו ואחד ועוד אחד ועוד אחד לא מצליחים להשתובות לאחד שזה נמצא בגוף אחד אותם כישרונות. אנחנו לא רגשנו כלום, עכשיו הוא למדנו ביחד בכלל, הוא נראה ממש בין איש כזה, אפילו עם משקפיים, יש להסתכל, לא יכול להיות, זה לא, בכלל לא, לא. כי בעצם כנראה שהגיבורים האמיתיים, גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו, זה לא אלה שנראים באמת, לא רמבויים ולא שוורצנגר, ולא אנשים שנראים משרים מאוד מנופחים. כנראה זה בא ממקום הרבה יותר פנימי ויותר עמוק, וכנראה זה, היום הייתה לי שיחה עם מישהו שהוא בעצם בוגר היחידה הזאת, והוא אמר לי שנתנו להם לעשות הפלצה על מה שנקרא Data Force, איזשהו כוח אמריקני שבעצם פועל פועל בתחומי פעילויות של קומנדו מחוץ לקוביטור, מחוץ לארצות הברית. והוא סיפר לי שזרם לעשות שהוא ביקור שם, שבועיים, לראות את היכולות של אותה יחידה, ללמוד ממנה. הוא אומר, זה היה מדהים לראות שהם פשוט עושים דברים שאנחנו בדמיונות לא מצליחים, בכלל לא מתקרבים ליכולות האלה, של כליאות מדויקות, ממש ברמות לא הגיוניות שהם מפתחים אצל אותו כוח קומנדו אמריקאי, והמון תחומים. הוא אומר, כמעט כל תחום אנחנו לא מתקרבים אליהם בכלל. אבל מתברר שכשמגיעים לשטח, הנחישות, חירוף הנפש, המסירות נפש שיש לישראלים, זה משהו שאין להם שם. כלומר, הם לא מכירים את זה, ויש להם תורות לחימה אחרת לגמרי, כדי נגיד לשחרר חטוף, ככה הוא אמר לי, הם עושים כל מיני אופרציות מסביב, ואצלנו רצים ישר, מה שלא קרה בווקסמן, או יותר נכון, אמור לקרות, אבל מיד נורא, אבל אצלנו זה משהו אחר לגמרי, זה מין איזושהי מסירות נפש, תפיסה אחרת של החיים, או באופן של הערבות ההדדית בינינו, שמפתחת כנראה בשורה התחתונה יכולות אחרות לגמרי, שבזה הם מתקנים בנו. כלומר, בקטע המכני, הטכני, המקצועי, יש שם כנראה אנשים שהם מכונות יריעה, מכונות להריגה, אבל כנראה מי נשמה. הוא אומר, אצלנו זה כנראה ככה מתברר בשטח, זה משהו אחר לגמרי. והנקודה של הרוח שבעצם מובילה את היכולות הללו, אני אדבר בהמשך, אז נשאר בסרטון הזה שבעצם אתן סקירה על מה.
גם לנו, עמנואל מורנו, זכרו לברכה, מה אנחנו יודעים עליו? מעט מאוד. הוא נהרג בדיוק לפני 3 חודשים, ב-4 באוגוסט השנה, קוראים לו מורנו, עמנואל מורנו, הוא היה ב-35, הבעל של מאיה, אבא של נועם, נריה ואביה. הנסיבות המדויקות שבהן נפל בקרב אסור לפרסם. התפקיד הייחודי שמילא במבצעים קודמים, רבים, במדינות אויב, אסור להרחיב את הדיבור. אפילו את התמונה שלו, הצנזורה הצבאית, אוסרת לפרסם. עד כדי כך, זה סודי. הכתבה שביאת תראו אינה רגילה, ל5 קצינים סיירת מטכ"ל תהיה זו ההופעה הראשונה והאחרונה בטלוויזיה. בגלל סיבות ביטחוניות, הם התראיינו כשפיהם מוסתרים.
האמת ששואלים על עמנואל, מה אפשר לספר על עמנואל, אז אני כאחי בבחור מאוד מאוד רוצה לספר עליו, על כל מה שאנחנו כולנו שמענו עליו, על הפורה ברמה הלאומי, אבל אני לא יכול לספר לו שום דבר. אני חושב שהדבר שאני יכול שמספר הכי הרבה על עמנואל זה שאני לא יכול לספר עליו.
ומדי פעם בעזרת אחד הבנים שהיה מעיז יותר מאשר אחרים, הם הציגו לנו את היום במדינה זו, מדינה אחרת, ומחייר, תפסיקו עם השטויות תלמידים, זה לא ילדות שזה לא קיים.
אמרנו ללא כל ספק, אחד מהם שהשתתפו בהכי הרבה מקצועים שהיו בסייר בוקר.
הבנו שאז הדור הצעירים, שאגב, טובים יותר מדור הוותיקים, הסיפורים של הוותיקים הרבה יותר טובים, המעשים של הצעירים הרבה יותר רציניים.
עמנואל, שזה מהרצינים של כל החברים שלו, הם שולים לכתפת שפשוט סגרו אותה עם מפתח, לקחו את מפתח ולזרקו אותו לים. כלומר, הוציא ממנו מילה על מה הוא עושה ומה הוא עשה, היה בלתי אפשרי.
הוא הוציא לעצמו את הדברות. והדברות שהציב אותם הוא הרבה הרבה חוקים מאשר מקודמיו. הוא ממש לקח לדברים מאוד 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 רחוק. זה דרש ממנו אומץ לב מטורף. הוא היה לעשות דברים שאנשים לא חשבו עליהם בכלל.
גם יחידות קטנות, יחידות מיוחדות, כמו שיירת מטכ"ל, שייטת וכיוצא בזה, גם בתוך היחידות האלה ישנם גופים קטנים יותר, אינטימיים יותר, שהם, אפשר לקרוא לזה, הסיירת של הסיירת. עמנואל היה אחד מאותם אנשים ששייכים לסיירת של הסיירת.
בשנת 1994 מילא עמנואל מורנו תפקיד רגיש במבצע שבו נחטף מוסטפא דיראני מבית משפחתו בעומק לבנון. דיראני החזיק במשך תקופה מסוימת ברון ארד, וחטיפתו נועדה להשיג מידע חדש על הנווט השבוי. במשך שנים, דיראני דני נהג ללכת לישון כשאקדח טעון מוסתר מתחת לכרית ראשו. כשלוחמי סיירת מטכ"ל פרצו באמצע הלילה בהפתעה על חדר השינה שלו, הוא לא הספיק להשתמש באקדח.
אני זוכר לילות שלמים, אנחנו הולכים ועוד פעם עושים עוד משהו ועוד פעם עושים משהו, כשזוגות אחרים יצאו לזוגות, אז זוגות אחרים כבר סיימו וכל ההכנות שלהם אנחנו עדיין נשארנו להם בהכנות, וזה הדבקות הזאת של אימנואל, זה מה שהפעיל אותו ככה לאורך כל הדרך.
הקטע הלחימתי של אימנואל הוא קטע שבו הוא ויכולתו והכישורים שלו והמיומנות שלו והצבי הברזל שלו, זה מה שקובע.
אימנואל מתמודד בעצם כמה פעמים סיטואציות שהן סיטואציות מאוד מלחיצות, מאוד מפחידות, על גבול הבלתי אפשריות להתמודדות.
אתה אף פעם לא יכול לדעת כמה אנשים ניצלו בזכות הפעילות הזו, אבל הרבה מאוד הצלחות, הרבה מאוד תהילה שאף אחד לא מכיר אותה לצערנו, הם כנראה לא יכירו אותה, שייכת ליכולת אנשים אימנואל.
ואחד שנמצא היה כמעט לבד במקומות שכל גורם ביחד לא יכולים להיכנס.
פעם אחרונה דיברנו ביום חמישי בערב, דרך יממה לפני המבצע שבו הוא נהרג. הוא אמר, המלחמה הזאת תעורר את העם, תגרום לעם להבין מה קורה. הוא היה מאוד רגוע, הבנתי שהוא הולך לקראת משהו, אבל הוא היה מאוד רגוע בשיחה ארוכה ונינוחה, דווקא לקראת כזה דבר מלחיץ.
בשעה האחרונה הייתה, ישבנו ביחידה, ונשמענו קו ודיברנו על זה בצורה חד משמעית, שהמלחמה הזו מלחמה קשה, היא דורשת שרוצים של אנשים, ואנחנו מוכנים להקריב, שנינו דיברנו על זה, ששנינו יש לנו משפחות, ילדים, אמרנו שאם צריך להקריב, אנחנו מוכנים להקריב. שבוע טוב, זו הייתה גולת קומנדו מורכבת, מסוקים שנוחתים בעורף החיזבאללה בבעלבק, מורדים שם רכבי שטח כשבהם לוחמי יחידת עילית של צה"ל.
תוארו הייתה להיות פעולה חשאית, חלק מאותו מאבק בחיזבאללה שאינו גלוי לעין. פעולה על פי מקורות לבנונית שבה חיילי צה"ל לבשו מדים של חיילים לבנונים, כלומר מוסלמים. על פי מקורות בצה"ל הפעולה הושלמה ורק בדרך חזרה. אז הראה אותה התקלות שבה נהרג קצין, שניים אחרים נפצעו.
על אף שאני מבין לחלוטין את הצורך האמיתי ולא מפרסם את התמונה של אימנואל, עמוק בלב מאוד הייתי רוצה שזה כן מתפרסם. עכשיו מאוד הייתי רוצה שבני נוער ילכו בדרכו של אימנואל וידעו מי היה בן אדם וינסו לחקות אותו ואת התמונות שלו. וברור שהרבה יותר קל להזדהות עם מישהו שרואים אותו ולא עם איזה מישהו שאין לך מושג במדורה. אני חושב שההחלטה לא יוצאת לזה בזמן שהיא נוהגת, החלטה מאוד נכונה. אימנואל לשמור על החשאיות של הפעילות שהוא עושה, על החשאיות שלו, חשיפה שלו לאסוף דברים שלא היינו רוצים לאסוף אותם. המשפחה כאילו כל משלמת מחיר מסוים, אבל לא מה לעשות. אמרנו, היה לוחם כל כך טוב, שבשלב מסוים לפני סוף המסלול, מפקד הצוות שלנו אמר עליו, שמאז ימי בר כוכבא לא היה לוחם כל כך טוב לעם ישראל. אני חושב שאותם זה די שישר בזמנו, אבל אמרנו כמובן זה מאוד יפיך, אבל במבט לאחור היום אני חושב שההשוואה הזאת היא ממש מצוינת, גם בהיבט הרוחני העמוק יש ביניהם דמיון מאוד גדול, האמונה באלוהים וכל שזה נובע מזה, וגם ברמת הלוחם, באמת אני מכיר הרבה לוחמים ואני לא חושב שהיה לעם ישראל לוחם כמו מה לנו.
אז אתה הכרת את מורל אישית?
אני הכרתי אותו כשפניתי למטכ"ל, הוא היה קצין צעיר ביחידה, ובין
גם מפקד, גם מנהיג, גם אדם במצבי ברזל. אני למדתי עליו דברים נוספים לאחר שהוא נפל. עמנואל יהודה, זה שמו המלא, גידל משפחה, ויחד עם היתום היה שלושה ילדים. והם נהלו חיים מאוד מאוד צנועים. והסיפורים על הדרך שבה הם תמכו במשפחות אחרות, עם מסכורת של עמנואל, מסכורת שנביא מהצבא, עם מה ילו הפגעה, עם ילדת הילדים במשך השנים. הוא נהג להפריש ממסכורתו לעוד כ-4-5 משפחות שלו, בהן הוא תמך לסתר כמובן, ויש לו ידע על כך.
בשבעה כמובן באו לבקר את המשפחה, חברים מהיחידה, חברים מהיחידה הקרובה והיחידה, אפשר להגיד, המורחבת, אותם של עצם בוגרי ויוצאי היחידה שקצת נמצאים בשלטון. ולנו כאחים שנמצאים על גובה שטיח, היה הזדמנויות למסור מסרים שלפעמים האזרח הממוצע לא יכול למצוא את עצמו מעביר לאנשים שנמצאים למעלה. אבל מי שהשאיר מעלינו את הרושם הכי, בכל אופן עליי באופן אישי, את הרושם הכי אז, זה אחד המפקדים של המבצע הזה, שבעצם פיקד על המבצע, שפיקד על אחד המפקדים שפיקדו על המבצע, שהכי הכין עבורו את המבצע הזה, ועמד בצד. במשך שלושה ימים קיבלנו ממנו את התחקיר הראשוני, סקירה על מה שאירע, והוא ישר ככה טעון, ככה בואה במשפחה, וכולם היינו טעונים, אף אחד לא עומד ובחן בעצם מי יותר ומי פחות. ואחרי שלושה ימים הוא ניגש אליי ואומר, נשמע, אני טוחן שהוא סיפור שהיה לי עם אחיך ואני רוצה לשחרר לך אותו, ואני מקווה שתעשה איתו שימוש נבון ונכון. ואז הוא מספר לי שאם אדון ניגש אליו כ-5 שעות לפני שעלו למסוקים לכיוון בעלבק, ושאל אותו, אתה זוכר שלפני שבועיים הוא פל מסוק שלנו? אז אני דיבר, כן, בטח שאני זוכר, ביניהם היה טעס גומז מנחלים, חבר שהוביל אותם במבצעים קודמים. ואז דימן לא אומר לו, תגיד, מה אתה עושה אם זה קורה גם לנו? אנחנו עושים טיל ישיר, ואנחנו בצלילה לקראת התרסקות, ונותרו לך רק 5 שניות לחיות, מה אתה עושה באותם 5 שניות? זה אומר לך, הייתי מובך מהשאלה, כי דמיין לי את האפשרות הזאת, זה קרה לאחרים שבועיים לפני, זה יכול לקרות גם לנו. ואמר לו שאני חושב שאני אהיה מבוא על עד מוות, אני חכה שזה ייתן לי כמה שיותר מהר, ואני מאחל לעצמי כמה שפחות כואב, מה יש לעשות ב5 שניות. ואז אמרנו לו, תראה, מה שאני עושה זה גם שאתה צריך לעשות, תגיד שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז הוא מסתכל עליי ומחייך לי איזה חיוך כזה, ואומר, חייכתי גם להכיח החיוך קצת להגני, כי התפלאתי עליו, אנחנו כבר 16 שנה באותה יחידה, והוא אמור לדעת שאני אחד מהכופרים של אחד הקיבוצים בגליל. התפלאתי איך שהוא אומר לי את המשפט של הדתיים. אמרתי לו, כן, המפקד. למרות שאני הייתי בעצם מפקד המבצע או כאופן אחרי על אבל הוא היה סגן אלוף עם עוד פלאפל אחד, אני הייתי עם פלאפל אחד, כלומר רב סרן, אבל לא נשארתי חייב. אמרתי לו, כן, המפקד, אבל נשארתי מבט, הסתכלתי עליו בעיניים, אמרתי לו, אמרנו, תהיה רציני, אני אגיד את המשפט שאמרת לי להגיד אותו, אני חושב שלי ייקח בערך 3 שניות, אבל נותרו לנו עוד 2 שניות לחיות, אבל אחר כך מה? אנחנו אבק ואפר. שמה נגיד את המשפט הזה, למה זה טוב? והכי חלאי תשובה ספונטנית, אבל אתה רואה שזו תשובה שכנראה הוא לא חשב אי פעם על השאלה. הוא חי את התשובה בחייו כמשנה סדורה, כמשהו שהוא צורת חיים. והתשובה שהוא ענה לי פתרה ליחידה שהייתה לי, אבל לא רק לי, להרבה חברים אחרים ביחידה, איזה שלפעמים אנחנו שועים ימים, שבועות, לפעמים יותר מזה, בתוך האויב, ומטבע הדברים נקלעים לסיטואציות ש... אולי עוד אותו אתה נחשף ואתה מוצף פחדים. לפעמים כשהסתכלנו על אימנו, שאלנו שאנחנו פחדנים, ולהכי חיים את הקטע הזה. אחרי התשובה שהוא ענה לי, הבנתי שאנחנו לא פחדנים, אנחנו נורמליים, ואחרי כך נראה לא היה כל כך נורמליים. אמרתי, מה הוא ענה? מה התשובה שהוא ענה לך? הוא אמר, הוא פתח את האצבעות שלו ל5. ואמר לי, כשלאדם יש רק 5 שניות לחיות, אבל הוא חי את האמונה שאחרי 5 שניות הללו יש לו חיים נצחיים, אז גם ל5 שניות יש משמעות נצחית. אל תזה זה ב5 שניות, תאמר בהם משהו, כי זה הולך עם הקדימה שלך. אבל אם אתה חושב כמו שזה נראה לעיניים שלנו, שאחרי 5 שניות הללו אנחנו אבק ואפר, אתה באמת צודק לך בשביל לתת כל כך משמעות, אתה תגיד בהם שום דבר, ואפילו לא מה שאמרתי לך להגיד. ותחשוב טוב טוב. מהרגע שנולדת ועד כל החמש שניות הללו, אם היית כאן או לא היית כאן, זה אותו הדבר, זה רק עניין של זמן. אז צריכה עוד שתי טון של שניצלים, נסיים בגיל 85, ואז מה? מי אתה אז? אתה אפס כמו שהיית לפני 85 שנה. תחשוב על זה טוב. הוא אומר, פתאום יראה לי הסימון, איך זה שכשהיינו שם, תמיד היה נראה עם תנועות עגולות, טבעיות, מוטמע, חזק בתוך האויב, ופתאום קלטתי שהבן אדם חי עם התפיסה של החיים. כלומר, עם כל כוחות החיים, מקסימום מצב צבירה אחר של חיים. אתה לא הולך עם המחשבה, כשאתה הולך לתקוף את האויב, של איך עוזרים הביתה, או אולי ההפך מהחיים. האמונה מאשרת לך בעצם זאת את התנועות בצורה שאין ספק שהיא מקצועית ומבצעית, זה הטוב ביותר, אבל צריך, כמו כדי להגיע לרמה כזאת של לעשות את זה בצורה כזאת, צריך הרבה אמונה. ומתברר, לנו הייתה פריבילגיה לראות סרטון, שבעצם זה הפעם ראשונה שאני רואה את אחי בתוך אוכלוסייה של בני דודים, שעושה שם סדר, ולשמוע אותו מדבר את השפה שלהם, עוד שלדמיין בתוך הגוף הזה יהודי זה קשה, או לדמיין שהיהודי הזה זה לא עוד יהודי, זה מישהו שאתה אמור להכיר אותו קצת יותר מאשר עוד יהודי, שזה אחיך, זה בכלל כאילו לא בבח לשמוע. היכולות היה, אומר להצניע את הצניעות שהיו ממש רבות אצל אימנואל, זה בעצם, אני אומר שזה הקוד, כלומר שזה לא בלט שהוא צנוע, הוא לא נראה בצורה מאולצת או מתאמץ להסתיר ממני משהו, כאילו אין לו מה להסתיר. אחרי זה נתברר שבעצם הוא ישב, כלומר ישב עליו כנראה המון המון ידיעות. ואני אומר, התפיסה הזאת של המשיכיות החיים, או ביחס שמה שנותן בעצם שמקרין על היכולת להתמודד עם ההווה ולעשות את זה בצורה כל כך טבעית וכל כך חדורת מוטיבציה, מתחבר לי עם דברים שאומר לי בתחילת מלחמת הלבנון השנייה, שהייתה כידוע לא מלחמות הכי זוהרות, הכי מבריקות, אלא שבעצם דרשו מאיתנו ככה להתעשת. הוא אמר לי משפט שאני חושב שהוא חזק בכלל בחיים, ודאי של לוחמים, אבל גם של אנשים שבעצם נלחמים גם עם בעצם עם אותו יצר של גאווה שיש בכל אחד מאיתנו. הוא אמר לי משפט, החולם של מדינת ישראל הוא יהיה הלוחם של מדינת ישראל. עם שיפסיק לחלום בגדול יפסיק ללחום בגדול. כלומר, למי שיש חלום יש לו כוח ללחום כדי להגיע לחלום. מי שיפסיק לחלום, או שהחלום נגמר מבחינתו בעצם זה שכבר ברוך השם זכינו למה שזכינו, אבל הוא לא מפתח הלאה את מה שעדיין לא סימנו להביא בהבטחותיהם של הנביאים, אז אתה רואה שירד אצלו ממש הכוח ללחום בתוך המציאות, בתוך ההווה, כי הוא הפסיק בעצם את החלום. ואני אומר, לסבר את זה, נסה את מדמיין יהודים לפני 100 שנה או 200 שנה שאני אהיה בכלל לארג'ים על אותה סקאלה, מדבר על קיבוץ גלויות, על ואתם הרי ישראל בכם תיתנו, שריכם ניסו למשרד יקרבו לבוא, שאין לך קץ מגולה מזה, לדבר על ואחר כך יש פחות רותחי הכל בשר וניבא ונחם ולא תחל, כלומר לדבר על זה שיום אחד לא נהיה רק בסטטוס שהכוזרים מגדיר אותו נביא, אלא שהדבר הזה הוא יהיה מנת חלקם של כל היהודים. אם ביאת משיח, אם בית המקדש, הכל לא היה ברור, קיבוץ גלויות לא תהיה לפני חלקית כמו שזכינו לו, או שהמשיח יבוא ויקבץ את נידחיו, או תקבץ עליו נגמתם, שאולי לא קיבץ שנית כמו שאומר הנביא ישעיהו. אז יהודי ממוצע שכבר עוברות עליו 1700 שנה של הרבה סיפורים, צריך להיות באמת, זה לא פשוט אז להאמין בארץ ישראל שתי פירות בעין יפה בקיבוץ גלויות. אז להאמין בזה, זה היה ממש אמונה ענקית. היום להתחזק באמונה שיום אחד יתקבצו ובחדר אחד יהיו קצת לבנים וקצת חומים וכולם מאמינים שאנחנו עם אחד, זה כבר לא כל כך אמונה, זה יותר נוסטלגיה, יותר היסטוריה, משגם שאת זה לא מספיק רואים. אבל ההתחזקות באמונה, הגמרא מסכת תמיד כ"ח אומרת, עולם יחזיק אדם באמונה יתרה. כלומר, כמו שקדוש ברוך הוא אינסופי ביחס לקשר אליו, לאמונה, כנראה אנחנו צריכים כל פעם להשתדרג. אז מה שלפני 200 שנה היה אמונה ענקית, עבורנו זה דבר אמת ויציב, זה ממש להגיד בבוקר חסדך, זה הלב, על מה שזכינו לו, אבל קודשים ומה שעדיין לא סימנו וידיים מה שלא ראינו בעינינו, שבעצם האמונה היא מתחילה שם באמונתך בעלילות אבל שאתה לא רואה, שם מתחיל מבחן האמונה ושהשכל נגמר, שם מתחיל בעצם הקשר עם האמון שנותנים בקדוש ברוך הוא. ולימנו על האמונה הזאת את הענקית, אנחנו פעם צחקנו רב כשהיינו ילדים, כשהיינו משפחה של חמישה בנים, האבא היה מורה לג'ודו בפועל ירושלים והאמא הייתה מורה ללויות על נשים שם בשכונה, אז היינו קצת לוחמנים כילדים. ואימנו קיבל את תעודת הזהות הראשונה שלו, היה כתוב עליה אמונאל מורנו. אמרנו לו, אימנו, זה נראה כמו שם של בת, קצת עם נימות שוביניסטיות. כופן הוא יצחק, הוא יסתכל, אמרנו לו, אם אין אלפבטים שם, לא יודעים שחוזרים אימנו בעין שם במשרד הפנים. אמר, מה זה משנה? כאילו, שיקרו לי איך שהם רוצים, אמונאל או אימנו אל, זה היינו אח. כל טוב, ובעצם הדור הרסמי שלו תמיד היה אמונאל. עד יומו האחרון, טוב, כשבאו בקיצור לחרות על המצבה, פה המשפחה אמרה, הוא היה בענבה גדולה, אנחנו קצת פחות, תרשמו כמו שצריך בעין, אל תרשמו מה כתוב בתעודת זהות, כי זה לא נכון. בכל אופן, אימנו לך אמונה ענקית. ויחד עם האמונה הרבה הרבה תיקון מידות, שאני חושב שזה מה שנתן לו, כלומר זה לנו הרבה כוח בשני הכיוונים, גם מצד אחד שיתיישן לידי תמיד, מצד שני וחזקין לידי תמיד, כלומר להתנקל איך הוא צריך להשתפר ולתקן את עצמו. הוא היה כל הזמן אני אומר המון המון המון, אנחנו ראינו המון עבודה על המידות, שמתברר שזה לא, זה היה משהו שבעצם היה עבודת השם שלו, שזה יכול להיות שם, זה יכול להיות גם במקום אחר, אלא דווקא בתוך זה מנכ״ל. ורק הדוגמה, סיפר לנו קצין שפנו אליו מסדרת מטכ״ל שבא נחם למשפחה, והוא סיפר לנו שפנו אליו מסדרת מטכ״ל, וזה נכון, פנו ליחידה שלו לשלוף אותו מהיחידה לטובת מבצע בסדרת מטכ״ל. כנראה הייתה לו שליטה בשפה מסוים, בניב מסוים בשפות שם, ובעל ציבור ביטחוני גבוה, שיש שנים בצה"ל, דרגת סרן. פונים ליחידה, מבקשים לקחת אותו, הם נענים בחיוב, רק לשאול את פי הנערה, שואלים אותו, הוא בשבילו זה היה בעצם מחווה ואתגר, גם בדמיונות הכי פרועים הוא לא ראה עצמו יום אחד משתתף במבצע בסרט מכה, אז הוא אמר, בטח אני שם. אמרו לו, את לך תצטרך לעבור איזשהו רעיון, כי חוץ מהכישרון הזה של השפה צריך עוד כמה כישרון כדי להשתתף במבצע כזה בסרט מכה. הוא אומר בשמחה, שיגרעו לי אני שם. הוא אומר, לקח משהו כמו חודשיים, שלושה, שאני בעצם מחכה למפגש הזה בעצם עם המפקד היחידה הזאת, בעצם עם אמנואל. ומגיע יום המיוחד, מגיע אפשר הבסיס, הפתח הבסיס, ניגש אליי קצין צעיר, אומר לי, אתה פלוני אלמוני? אמרנו, כן. אומר, טוב, אתה באת לרעיון עם מפקד היחידה הזאת? כן. אומר, קח את הציודים, שים אותם בתוך החדר, ייקח יומיים שלושה יקראו לך לרעיון. בינתיים, אם אתה רוצה, אנחנו עושים סדר בארגון חדש במחנה, אתה יכול להצטרף אליו, אתה לא חייב, אתה לא חלק מהמסגרת, והוא שומע, אתה לא חייב, ובעצם מיד הוא עולה על מדי בית, המדים המבצעיים, ואומר, אני מוצא את עצמי, תוך מספר שעות, עם מגב ביד אחת, עם מדי ביד השנייה, ועושה מה שעשיתי כשהייתי חפש, חייל פשוט, שנה וחצי אחרי שהתגייסתי, אבל מזמן, מזמן, לא מצאתי את מנקי שירותי סגל, אחרי זה עוברים לנקות את בדלי הסיגרת, עזור אותם מהקרבנים של החיילים, ואני זורם עם כולם, הבנתי שזה אולי הסטנדרטים הגבוהים של סיירת מטכ"ל, שכולם עוזרים, אז אני משתדל לעשות את זה כמה שיותר טוב, אבל בכל אופן עם איזושהי הרגשה של תעוקה, כאילו זה לא בדיוק התאים לי, כי בכל אופן ביחידה הקודמת עם תפקיד מכובד מסודר, וטוב, משתדל לעשות את זה כמה שיותר טוב. אחרי יומיים, שלושה, ניגש אליי אותו חייל, הוא אומר לי, אתה מוזמן לרעיון עם מפקד היחידה, בעצם לשם כך באת. אני עולה על מדי א', נכנס בעצם לחדר של אימנואל, מתיישב מולו, מסתכל על הפנים האלה, וחשכו עיניים. אני שושב את העיניים, אני אומר לעצמי, רק לא הוא. הוא דומה בול לחייל שביום הראשון ניקייתי שירות הסגל. כי אימנואל היה מינה שהוא לא הסתובב פעם עם הדרגות. עכשיו, מאיפה יכלתי לדעת? ופתאום היה לי תמונה גדולה של פלאש כזה, שאני רואה את אחיך גוחן על המבט, דוחף את הילד תוך סתימה של ביוב, ואני עובר לידו, ואני עם הדרגה של סרן, ואני אומר לעצמי, תגיד טיפה את הראש, אתה בכל אופן עם דרגה פיקודית, זה לא מבצע כל כך מורכב, אבל בכל אופן תנהל טיפה את החיילים הצעירים שנמצאים פה. אני אומר לו, אי חייל, תפשיט בשרוול עוד, כי הסתימה עמוקה אתה לא תגיע אליהם. אני רואה את אחיך מפשיט בשרוול, דוחף את היד לתוך הסתימה ומוציא אותה. ופתאום יורד לי הסתימות שבעצם כל היום הזה נתתי לו הרבה פקודות, הוא חייל מצוין. אבל אכלתי אותה, כי אני לא עשה לי איזה קשר, עשה איזושהי מלכודת. אותי הוא קלע כי יום שלם עבדנו ביחד. כנראה הוא עושה לי איזשהו רעיון בשביל הרסמי, כי הוא צריך לסמן וי שהוא קיבל אותי. אותי הוא כבר הקים, כי יום שלם בעצם עבדתי איתו, ואני אמר לעצמי, שזה יהיה רק אחד שדומה לו, וזה לא יהיה הוא, אבל בעצם זה היה הוא. אבל מה הוא עשה שם? כאילו, סגן אלוף, אני חודשיים חכים, יושב ברוביקה, כמו שראיתם כאן, מאוד ייחודית בצל. הוא עזב את החדר הממוזג שלו, שמתכנן בעצם מבצעים. זה היה קשה לתפוס, ואני חופן משתנק. והוא עושה לי את הרעיון הכי קר והכי ענייני שהיה לי פעם בחיים. שואלתי כמה שעות עברת בצל, כמה קורסים עשית, כמה יחידות פיקדת, ואיזה שנים, מי... אני עונה לו על כל השאלות, הוא רושם בפנקס, עם פנים חתומות של שחקן פוקר, כאילו שזה פעם ראשונה, בלי שום מגר הפנים שאתה יכול, שמסגירות שבעצם הוא הכיר אותי יומיים לפני. וכאילו, ממש פעם ראשונה שהוא רואה אותי, ואני כל פעם אומר, משלף את העיניים, זה הוא, זה לא הוא. וטוב, חיכיתי בעצם שזה ייגמר, זה נגמר, הולכתי די עד בחמימות, פתקה לי את הדלת, ליווה אותי החוצה, והפרוצדורה הייתה שאני לוקח את החפצים, חוזר ליחידה שלי, ומחכה לתשובה שצריך, מתקה לי מתקבל. מבחינתי, בדרך כבר הבנתי שחלום מסעד מטכ"ל נגוז, תחזור ליחידה. לפני זה כבר פיזרתי בין החברים שאני הולך לאיזושהי יחידה שאני לא יודע אם אני חוזר אליכם. טוב, חזרתי כאילו מעט שבאתי, כמה שהורדתי פרופיל, לא סיפרתי להם כלום, זה לא... אבל בכל אופן זה חשב לי על הלב, איך הוא עבד עליי הבן אדם הזה. להפתעתי, יומיים אחר כך אני מקבל טלפון, התקבלת, תארגן את עצמך כמה שיותר מהר עם החפיפה של ה... שמישהו מחליף אותך בתפקיד, צריכים אותך לטובת סיירת מטכ"ל, כמה שיותר מהר תגיע. הוא אומר, לקח שבוע, הגעתי לשם, ואמרתי לעצמי, בבן אדם הזה, אני לא מסתבך. הוא שיחק את ה... כאילו, זה פעם ראשונה שהוא ראה אותי, זה בעצם הייתה בראיון בפעם האחרונה, אני זורם עם זה, אבל זה הטריד אותי, זה היה הוא, זה לא היה הוא, רציתי מאוד לשאול, אמרתי לעצמי, אל תשאל, אל תעורר את הדוב מריבצו, אני לא יודע מאיפה זה יכול להתעורר על באיזה צורה, תעזוב אותו. ובעצם כל היה רגיל, המשכנו כאילו זה בעצם התחלה של משהו, אבל זה בכל אופן יטריד אותי. ואחרי שנה שלי, כבר התיידדנו והיינו חברים, ככה העזתי, אמרתי לו, אימנואל, יש מצב בשנה שעברה כשהגעתי ליחידה, ניקינו ביחד שירות הישג. מסתכל עליי ככה, מה אתה מדבר? הוא אומר, היה ניקיונות. זה הכי שם, תגיד, זה היה בחודשי זה, אפריל ומאי, איפה ש... הוא אומר, כן, כן, טוב, כולם נקיים, אני משתדל לנקות עם כולם, לא צריכים לראה איתך, עם מישהו אחר. אז הוא אומר, אני זוכר היטב, זה היה אתה, אבל תשמע, זה קצת פדיחה שסרן נתן פקודה לסגן אלוף לדחוף היה לתוך סתימה של ביוב, זה לא הכי הכי מקובל בצה"ל. הוא אומר, אחיך מסתכל עליי בעיניים חמלתיות כמעט, הוא אומר, תגיד, מה הסיפור שלך בנקות שירותים? סרן או סגן אלוף, אני לא יודע מי עושה את זה יותר טוב, בקטע הזה, לקבל ממך פקודות, בכיף. בקטעים שלנו, ההיררכיה נשמרת. כל טוב התחיל לתעוף לי מהעיניים. הוא אומר, הסתובבתי, באיתי, אמרתי, בן אדם הזה לא קולט, הוא קרוס מכונה אחרת, הוא לא קולט שהוא לא היה צריך, הוא לא היה חייב, יש חיילים מספיק טובים בסדר מטכ"ל שינדבו את היד לטובת המבצע הזה של להוציא סתימה, מה הוא היה צריך להיות שם? ואת הבחור הזה אני פוגש לפני 3 שנים, יותר נכון לפני 2.5 שנים, אני פוגש את הבחור הזה במסיבה משפחתית לא אזכרה, ואני רואה אותו עם ככה, עם טיפה בצורה, אתם יודעים, מהכיפות של בד, מהכותל או משהו כזה, מאחד המלונות, בצורה שנראה כמו מגדל פיזה כזה והצד, ואני אומר לו, מה יש לי יצחק, מה שלומך, הכל טוב? הוא אומר לי, כן, חזרתי בתשובה. עכשיו, תשובה, חזרתי בתשובה, קצת יומרנית, אז חייכתי לו כזה חיוך כזה, נחמד שאדם, ככה, מעיד לפני, שמעיד עלינו יודע תעלומות, שלא נשוב, אבל ראיתי שהוא כל כך רציני, כל כך מאושר מהדרך החדשה, אז ככה הרצנתי, וגמתי לו, ולא הייתי מה לשאול אותו את זה. לא, אמרתי לו, ואיך עושים את זה? אז הוא אומר לי, אחיך, תראה איך אחי, אחי נהרג לפני 3 שנים. הוא אומר, כן, הוא נהרג לפני 3 שנים. את הדמות שלו אפשר היה להרוג. הוא לא יוצא לי מהראש. אני כל פעם תוכן שואל את עצמי, איך הוא היה כזה יציב בדרך ארץ שלו? הוא לא עולה ולא יורד, הוא תמיד שומר על... וככל שהעמקתי יותר, והבנתי שכנראה בדור הזה אם אין תורה אין דרך ארץ. נכון שדרך ארץ קדמה התורה, אבל מאיפה תלמד הדרך ארץ זה אם לא מהתורה? ודרך הדרך ארץ של עמנואל הגעתי בעצם לתורה. חבר אחר שמספר ש גם אני יודע בעצם שעמנואל חי את שלו בצורה מאוד הדוקה ולא לא התבייש בזה שהוא לומד וגם מאמין בהשקפות ביחס להתנתקות, אבל דברים מאוד מאוד ברורים. הוא היה מסוגל להניח את הדרגות שלו על שולחן מפקד היחידה ולהגיד אם היחידה הזאת משתתפת באחד מהמעגלים של הפינוי אני בבית. טוב, אף אחד לא חשב לשתף את סייד מנכ"ל, בטח לא את היחידה של עמנואל במבצע כל כך מורכב ומסובך, אבל בכל אופן תאמין מחאתי כדי להראות בעצם ש אז הוא לא כל כך התבייש בעצמו בעניין הזה. סיפור על חייל, חבר, שמספר קצין ביחידה, שמספר שאחרי בצוות של עמנואל, שאחרי פרק שירות הצבאי הראשון, יש מין מינה כזה שיוצאים לאיזשהו טיול של משהו קרוב לחודש, זה אחרי 4.5 שנים, והחבר'ה מתארגנים שהטיולים זה נתקן, זה לא בדיוק סנייק פלינג וג'יפים, פשוט לוקחים מפות, הולכים כמה שיותר, כמה שפחות זמן, כאן אולי בארץ שקטה, שכנה שקבלים עליה אישור, חבר'ה, צוות בסך הכל של 7 אנשים, כמובן פונים לעמנואל, אתה יוצא איתנו? הוא אומר, בוודאי, כאילו, מה השאלה בכלל? אבל בעצם שהוא נשאל את השאלה, אז עורב אותו למחשבה, ואז הוא חזר לחבר'ה שירגנו, אמר, תראו, קחו בחשבון, שזה לא מבצעי. אז אם אני איתכם, שבת, עוקרים יום אחד, כלומר, קחו את זה בחשבון, אז הוא בסדר. אבל הוא ראה שזה לא היה נוח לכל החבר'ה המורלים שכבר תכננו ללכת הרבה מאוד, אז הוא ככה אמר, חבר'ה, תרגישו מה זה בנוח. לא רוצה לתקוע לכם את הטיול, תרגישו משוחררים, לא יצא שום דבר שאני לא יצא לטיול הזה, אנחנו נצא בהרבה מאוד הזדמנויות, תהנו הכל טוב, ממש, אני לא מקפיד ולא כלום. חבר'ה, תרגישו מה פתאום, אמרנו, אנחנו צוות אורגני, אנחנו ביחד התגייסנו, אנחנו יוצאים לטיול הזה ביחד, ואימא, אנחנו, בסדר, את הקטע של השבת, אנחנו יהיה בסדר, אנחנו נעצור איזה יום אחד, נשאר איתך, לא נמות מזה. אז אותו קצין דיבר לי שלא, זה היה בעצם פעם ראשונה בחייו. הוא אומר, מתי הוא נפלנו באיזשהו נוף פסטורלי, מדברי רחב ידיים, מתחת איזשהו שיח כדי שלא נתייבש, וכל השבת דיברנו על החיים, על משמעות החיים, מה שאחרי החיים, והיה שיחות מאוד עמוקות עם עמנואל, וכשזה קרה בפעם, כלומר, בשבת אחרי, אז בני בן עצמי ככה גם לה ההחלטה שאני, כשנגמר הטיול הזה, אני שומר שבת. ואומר ככה היה, אבל שבת מי שלי. הצאתי לעצמי שבת, בנוסחה שלי, שהייתי לוקח את הג'יפ של ההורים, כל פעם בוחר לעצמי נוף אחר, ופשוט פותח את האוהל לסיירים לפי הלוז של הדתיים לפני התניסת השבת. וכל השבת אוכל טוב, ישן טוב, שר לעצמי שירים, הצאתי לעצמי איזשהו כיוונתי שהשבת זה איזשהו רענון, מחיקה של ענייני כל הדברים שדוחקים אותנו בזה, ולהיכנס לשבוע הבא ככה באיזשהו משוחררים יותר מאשר כל הזמן להיות עמוסים עם כל מה שמדריד אותנו. הוא אומר, אבל מה לעשות, לא הרזקתי מעמד הרבה זמן, הייתי 3.5 חודשים בפורמולה שלי, ואחרי זה זלגתי ופזרתי לכיוון השבתות של הדתיים. היום זה חל דיבוזם יותר מאחר אוזניים, כיפה כסדה, וכאן דבר שהוא יועץ של אחד המכינות הגדולות הצבאיות בצפון, הוא איש הייטק, איש סיירת מטכ"ל. הוא אומר, תראה, אם אחיך זה לא היה כפייה, זה היה כפייה, ככה הוא אמר, הוא לא אמר את שמו שבת. הוא אמר, אל תתחשבו בי, אבל אל תתחשבו, זה גם טוב, הכל בסדר. הוא אומר, דרך זה שבעצם, אם אנחנו על חיית שלו, זה פשוט פיתה אותנו גירה, ולהכיר אותו, ובעצם אחרי זה להכיר גם את מי שאמר והיה העולם. כלומר, דרך זה, לפני שנראה את הסרטון שבעצם חושף את עמנואל בדרגת בטקס הענקת הדרגה, כהקדמה לסרטון הזה שבעצם אני אומר, זה תמונות ייחודיות שהאח הצעיר יותר צילם, כי הוא רק היה רשאי להשתתף במעמד הזה. שבועיים, בעצם זה שבועיים אחרי ההתנתקות, או שאנחנו קראנו לזה הגירוש מגוש חטיף, אבל נעזור אחורה, 4 חודשים לפני, האח הצעיר עוקר מביתו אז במושב קלמים ועובר לגור בבית חמיב שהיה בנווה דקלים, היישוב הגדול של גוש חטיף, שחלה אז במחלה והיה ברמב"ם באותם ימים, ושהה את 4 חודשים האחרונים שם עם המשפחה שלו. ועמנואל היה קופץ, מביא לו אספקה, עודד את החברים מסביב, שם הוא היה משתמש בדרגת הרב-סרן. וטוב, היה שם סיפור עם אח הצעיר שבעצם גילוש, כלומר, מי שאחראי על הגירוש, אחד האלופים שם, שפשוט מגלה מישהו שהוא מכיר מסיירת מטכ"ל, אומר לו, מה אתה עושה כאן? הוא אומר, אמרתי לגור כאן. ואז זה טוב, נכנסים לבית, שותים איזה כוס קפה ביחד, ותוך כדי כנראה דיברו עם, הוא יודע מה, אלא, כלומר, במחשבתו, שזה לא יהיה מתאים שהאח הצעיר יישאר שם בשעת הפינוי. זאת אומרת, תראה, זה לא ייראה יפה בעיני ה... זה לא יעבור את המסע, זה לא ייראה בעיני הדעת הקהל העולמית שצה"ל מפנה את צה"ל. אנחנו מבקשים ממך שבועיים לפני להתפנות. אמרו להם, בשום פנים ואופן, אנחנו פה נשאר, בעזרת השם, לעד ולנצח נצחים. אנחנו שם, אני כמובן לא אפעיל כוח, אבל בכל אופן אני נשאר כאן ונאמן לארץ ישראל עד הרגע שאני יכול להיות גם נאמנות שלי ובורא עולם מאפשר לי. טוב, כנראה זה הרתיח את האלוף הזה, הוא כנראה זה היה פנה לסייר מטכ"ל, זה היה לגבי העיתונים כמה חודשים לפני, בידיעות אחרונות, גם במעריב, שאיזשהו קצין שעושה קונצים, פנו ליחידה שלו, וזה גם קומם כנראה את העיתונאים. התשובה של סייר מטכ"ל הייתה, אנחנו חינכנו אותם להיות באמונה חזקה, יצוקה, ומבחינתנו זה משרת את האינטרס של היכולות המבצעיות שלה. אם יש לכם בעיה איתו, תסתדרו. תסתרו איתו לבד, ובעצם נאלצו לחתוב איתו על מסמך שהוא יהיה המפונה האחרון של זה, של גוש קטיף, של יותר נכון של נווה דקלים, ובאמת כך היה. טוב, באותם ימים, מנו בעצם ליווה והיה מאוד קשור לכל מה שקרה שם, ועודד את התושבים, וכשזה קרה, בעצם מנו היה מאוד כבד ומאוד קשה, והוא חשב ככה, איך אפשר בעצם אולי זו דרך להמתיק את הגדולה המראה של אותם יהודים עם האמונה הגדולה של היו לא תהיה וכן היה. הם חייבים לסבול או שאולי אפשר קצת אחרת. אז הוא פנה לממונים שלו מסיירת מטכ"ל, קיבל חופשה אזרחית של שבועיים, הוא פנה לחברים מהיחידה מהמילואים, בעלי אמצעים, אחד תרם למשאית, אחד את האח שלו, פתאום גילו שם מפקד הגדעונים, זה מישהו שלמד איתנו ג'ודו כשהם ילדים, הוא עם החיילים שלו, עמנו עם החיילים שלו, במשך שבועיים עזו ארגזים והיו סבלים לאותה משפחות שפשוט חיכו עד הרגע האחרון ולא עזו. ושבועיים אחר כך בעצם הוא קבל דרגת סגן אלוף בלי שום קשר. טוב, עולה על המדים, מגיע ליחידה, זה במעמד רק של הקטנים הבכירים של היחידה, ההורים, מאיה, אשתו והילדים. הוא מתקשר לערב לפני ואומר לי, אחי, אני קופץ אליך, הוא אמר לכם בקרבה, קופץ אליך, קדש לי כמה מילים, תגיד לי, איך זה נראה לך? טוב, קופץ אליי, ואני קורא, ותוך כדי הוא זורק לי, אומר, נשמע, בפרוטוקול של היחידה, הדרגה הזאת, סגן אלוף, אני לא אמור לדבר, מי שמדבר זה ראש אמ"ן, מפקד היחידה, ואחרי מה שקרה לפני שבועיים, אני מרגיש חייבים להגיד כמה מילים. עכשיו, עמנואל, מטבעו, הוא לא היה דברן ולא אהב לדבר. דרך אגב, ככה זה אנשי הסיירת הזאת, זה אנשים שלא לא מדברים הרבה, כנראה עושים הרבה, והוא פשוט, אני קורא, אומר לו, אמרנו, זה נראה לי כמו דרשה של רב, אתה בטוח שאתה מביא לסיירת מטכ"ל? כי אתה יודע, זה מראה, והרסנית. אבל מה זאת הדרשה של רב? כאילו, מה זאת, מהפוך, אמר לי, מה זאת לסיירת מטכ"ל? כאילו, מתאים לסיירת מטכ"ל? כאילו, מה... מספיק אינטליגנטים, הם יבינו את זה, אני לא מבין מה הבעיה, כאילו, כי הוא לא מכיר אותם, כאילו אני צריך להגיד לו. ואתם תראו, טוב, באמת שכאן צינדרו, אבל בעצם במקורי, ראש אמ"ן מאוד התנגד, ולפני חודשיים, יותר שלושה חודשים, היה כנס בבניין האומה, יום עיון, לזכרו של עמנואל, לכל הצוערים של בה"ד 1, וממש ככה הגיעו במשך יום שלם, איזה מין פאנלים כאלה במנהיגות בחינוך, בביטחון, משהו שייך לצבא. ושם ראש אמ"ן אמר, אני מאוד התנגדתי שעמנו לדבר. כי בעצם בפרוטוקול, קודם כל כתוב שהוא לא אמור לדבר. שתיים, ידעתי שהוא היה שבועיים לפני כן, היה בגוש קטיף, ובטח יהיה לו מה להגיד. על הנקודה הזאת, פחדתי, לא רציתי שהוא יעורר, שבועיים אחרי זה היה אדמה רתחה, לקחת 10,000 יהודים ו... שואלת מקומם, זה לא היה ברור בעצם ההשלכות וגם התגובות השונות. והוא אומר, מאוד התנגדתי שהוא ידבר, ורואים את זה בנימה, הוא מאוד לא רצה שמה לא ידבר. ו... ומנואל בעצם השתמש בטרמים האלה של, בנושאים האלה של החלום, כלומר החזון, בעצם שהמשבר הזה יביא את המבשר, אנחנו משתמש, דווקא מה שנראה כצניחה, כנפילה, בעצם יכול להביא עלייה ממקום יותר נקי, למקום יותר גבוה, והוא מדבר על זה, מצד שני גם מדבר על זה שלא יהיה קרע בעם ישראל, כלומר שלא, שעל האחדות הזאת אנחנו חייבים לשמור, ולא רק איזשהו עניין טכני, כי יש לנו עוד אויב נוסף, שלישי, שבעצם עדיין נשמע את כולנו בטלסקופ אחד, ולא מבחין בין דתי לאומי, חרדי ואחד עם קרבולת צהובה, וכמה הוא רואה את הסגולה הישראלית בצורה מאוד ברורה מבחינתו, לתקוע אחד כזה, זה יהודי, וזה לא משנה אם הוא במאה שערים או במרכז תל אביב, הוא קולט את הסגולה הישראלית לצערנו הרב. לפעמים דווקא החיות רואות דברים שאנחנו כבני אדם לא מצליחים, צריכים הרבה שכל, הרבה הרבה לימוד כדי בעצם להכיר שבמבנה הפנימי אנחנו כולנו חלק אלוק ממש, ורק לגופים נפרדים, כמו שכותב תומא בעתניא בפרק לב ועוד אחרים. אז אני אומר, נראה את הסרטון הזה, ובעצם כן, זה כמה מילים. כמובן את זה אסור לצלם. טוב של ימים, כלומר לב זה 32 וטוב זה 17, שבעצם זה מה שנדרך כדי להגיע לקבלת התורה, החיבור הזה של הלב ימים שבעצם שם נפלו תלמידי רבי עקיבא ולא נהגו כבוד זה וזה כבוד זה דימת הלב בלב ימים הראשונים, ובלמד ג' מתחילה הגילוי של הבחינה של הערך של הטוב, וגם מבחינת ההופעה וההיסטוריה שלנו החדשה יש את מה שבעצם יותר קרוב לבחינה של הלב, של החיבור, זה היה בעצם יום העצמאות, וביום הראשון של השבוע האחרון זה כבר בעצם כבר מהגוף יותר לרוח, החיבור הזה יום ירושלים, שזה בעצם מה שמכין אותנו לקבל התורה ובעזרת השם לבית המקדש. יצא לי להיות בחול המועד, אז פרשת אמור, הבן אומר שכל זה בחול המועד אחד גדול, שהיה פוטנציאל ימי שמחה, ושיתפך עלינו כשיש פוטנציאל למשהו גדול ואנחנו נחשבים, אז יש קצב גדול, זאת אומרת, ה-24 תלמידי רבי עקיבא, במצב רגיל, שנוהגים כבוד אחד לשני, אז התורה היא אמורה להיות מגנה ומצלה, זה יכול באמת להיות הגנה גדולה, אבל כשזו הנקודה שבוחנים אותנו, והעניין הזה, אז אנחנו נתפסים על זה, והייתי בכלא רמלה בחול המועד, אמרתי עצמי, מה אני מדבר? אז הייתי צריך לספר להם על עמנואל, אבל אמרתי, מה אני מספר להם בחול המועד? ככה, לאותם אסירים באגף התורני, שזה בעצם חבר'ה שחזרו בתשובה או שלומדים תורה בכל אופן, אז אמרתי משהו שהוא בעצם קשור למהלך הזה, שבעברית אפשר לומר את זה במשחק אותיות של המילה מועד, אפשר להגיד שהיא תבנית חשיבה. המסד בבקמה המשנה אומרת אדם מועד עולם בין ער בין ישן, כאן שאדם מועד באופן טבעי זה קורה לו שהוא מועד, שהוא מועד הוא מקבל איזה מכה ואז הוא דומע, כשהוא דומע רק אז הוא שואל את השאלה מדוע, כשהוא שואל את השאלה מדוע רק אז הוא באמת יכול להיות מודע, ורק אז הוא יכול להיות עומד. בן אדם עומד אני לא טוען כן נכשל, אז כבר שש צירופים או שבע צירופים, כשאדם עומד אז הוא לא רק עומד איתו בעצם עומד על עומדו, כי הוא ראה בעצם את הכישלון של כל מה שהדמעה וזה מה שנתן לו את השאלה ואת התשובה שהגיש לשאול, אז הוא באמת שאל ואז הוא נימודע, ואז הוא גם עשה גם עמוד. הגמרא מסכת סוטה אומרת שהעולם עומד על עמוד אחד וצדיק שמו, צדיק יסוד עולם, ובעצם הוא גם עמוד לאחרים שאנשים יכולים להישען עליו, שהוא כבר עבר את התהליך בעצמו של המידע, של המועד, של המועד, של המידע ועלה, ואז זוכים בעצם מתוך כך לתקום דרכם ציון כי ידך איננה כי בא מועד. כלומר המועד הזה של ההתעדות של ימי השמחה הם תוצאה של הדימה ושל השאלה ושל כוח העמידה שמאשר בעצם להגיע לשמחה. טוב, להם אמרתי, אז כשמועדים לשמחה, כלומר כשמועדים השתמש בזה לעלות למעלה, אני אומר לכולנו, אני אומר דרך הדברים הללו, החלל הזה אני אספק שבעברית הוא אדם שנופל בקרב, אבל הוא לא רק חלל שהוא כל תצעה כוואקום שנוצר מההסתכלות של אדם מישראל, אלא הוא גם מחולל. דווקא כשהוא לא נמצא אנחנו יכלנו ללמוד על עמנואל, כי אני לא חושב שיכלנו אנשים שחיים בעצם את את השקל הזה, כלומר הם המשיכו להיות אנשים שהם מסתרים שפועלים את העבודה שלהם, ולא יכולנו ללמוד בצורה הזאת. אמא שלי שמשום אמרה לי שהיא סיסטה עם האותיות, עמנואל זה אותיות אני עלום, אני עלום, כלומר בעלמה, וזה מאוד מעניין שזה באמת בך, וזאת השם שהעמידה הזאת שאין ספק שהיא העמידה הגדולה שהתורה שמחה את נביאנו, או שהגמרא אומרת והנבא גדולה מכולם, החצידות גדולה מכולם, אבל בכל אופן זה מה לשם התורה אמורה להוביל אותנו, למידה הזאת של לעשות כמה שיותר לבורא עולם, שנזכן, לא מתוך צניעות והנבא, בעצם נקבל לנורא. תודה רבה ולכם.